עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב, כמדי יום ראשון. שעה שבה אנחנו פוגשים מעל גלי האתר בתדרים שלנו ובתדרים הנכונים, אנשים שיכולים להרבות בנו דעת, לתת לנו השראה להתמודדות כזו או אחרת, אנחנו תמיד שמחים לשים זרקור על אנשים שמשנתם מהדהדת ותרומתם עדיין קיימת בקרבנו בצורה משמעותית, ועוד חהנה וחהנה. ודווקא בימים האלה שאנחנו נמצאים, ימים של מחאות, ימים של דיבורים מוקצנים, של פילוג, שיסוי, זוהי שעה תמימה שבה התדר הוא תדר מחבר, מאחד, לומד ומפויס. אז זאת תוכניתנו, ואנחנו ממש לא נתחיל אותה לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו, עורך ומפיק אותנו, אחראים על השידור אריק בן דוד שיושב כאן לצידי, ושקד וולפין, ועורך הדיגיטל שלנו דוד זבולוני. ואנחנו ממש שמחים להתחיל את התוכנית עם אמנון וולף, שחקן תיאטרון, קולנוע וטלוויזיה. ערב טוב לך אמנון, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, תודה שאתם מאפשרים לי. כיף לדבר איתכם.
תודה רבה. ואנחנו רוצים לדבר איתך על ההרצאה או מופע שיש לך ביחד עם אשכול נבו הסופר, על איך מספרים סיפור.
נכון.
והשאלה הראשונה היא הצורך להנחיל את יכולת סיפור הסיפור להרבה מאוד אנשים. מתי זה נולד והתפתח? או איך זה התפתח לכדי כך?
אצלי ואצל אשכול. אני אספר לך, אשכול ואני חברים מהילדות.
אוקיי.
וככל שהתבגרנו, ובעצם כל אחד קיבל את הכיוון שלו, שאצל אשכול זה הכתיבה ואצלי זה המשחק, כל הזמן חיפשנו הזדמנויות בעצם לאחד כוחות, וכתבנו ביחד מחזה להבימה, שאחר כך גם שיחקתי בו, על פי ספר של אשכול נבו, ואז גם בעצם נולד הרעיון שאולי בוא נחפש את קו התפר בין איך לספר סיפור, איך ליצור סיפור מבחינה ספרותית, ואין איך להגיש סיפור מבחינה בימתית של שחקן. ובעצם ככה נולד הרעיון של לעשות הרצאה, שבעצם יש בה, זה קצת שניים במחיר אחד. גם אנחנו מדברים על איך...
ראשית, זה מקסים. אני בכלל חושבת שאנחנו בעידן שיש כל כך הרבה תכנים וגירויים, אז דווקא שיתופי הפעולה הם מאוד מיוחדים ו... מעניינים, אבל באמת אני חושבת שבשנים האחרונות יש איזושהי אמירה או תחושה שכולם צריכים לדעת לספר סיפור.
לגמרי.
זה כבר לא מנת חלקם של סופרים, כותבים ויוצרים.
ממש
ואני שואלת, הצורך הזה הוא כימה?
הצורך הזה כי בעצם כמעט בכל דבר היום יש הכרח לדעת איך לספר את הסיפור. אין במחירות, אין אפילו פנו אלינו הרבה מעולם ההייטק, שזה בעצם כאילו על פניו רחוק ממה שאנחנו מתעסקים בו, וגם שם הם היו צריכים הרבה פעמים לדעת איך להרוז את המוצר, איך למכור אותו, איך להציג אותו, וגם בדברים האלה בעצם יש סיפור. כמעט בכל דבר שאתה עושה יש איזה סיפור, והשאלה איך אתה מגיש אותו.
כן.
את אפילו, את פתחת את הפתיח שלך בצורה נורא יפה, אבל בעצם גם התקופה הזאת, בעצם כל אחד מספר את הסיפור, גם בדבר הזה, אנחנו רואים מציאות שכל אחד מציג אותה בצורה נורא נורא אחרת. ובעצם כל אחד בוחר איך להציג את הסיפור. ויש לזה משמעות נורא גדולה. זה כלי שחייבים לדעת לשלוט בו ו...
אז אחת שאנחנו מדברים על הכלי שאני מסכימה איתך לגמרי שהוא ממש נדרש וצריך את המיומנויות האלה, אולי אפילו להתחיל מגיל יותר, צעיר יותר, משום שבסוף דברים קמים ונופלים על הדליברי, רעיונות גדולים נגנזים בדליברי גרוע, ורעיונות מתחילים בדליברי נכון מצליחים לסגשג.
ממש.
אז אם הייתי שואלת אותך ממש על קצה המזלג, או מהם העקרונות לסיפור טוב?
וואי, תראי, אני לא אחשוף את הכל, כי אז באמת כן. זה ככה חושף את כל מה שאנחנו הולכים לדבר, אבל באופן עקרוני, אנחנו מדברים על איזה בעצם 8 או 10 נקודות, שבהם אנחנו... גם אשכול וגם אני מתעסקים כאשר אנחנו יוצרים את הסיפור, בונים סיפור. זה מתחיל בפתיחה של בעצם, פתיחה של הסיפור, איך אתה בוחר, איך לספר, איזה סוג של פתיחה צריך להיות, האם הפתיחה צריכה להיות סוחפת, האם היא צריכה להיות אינפורמטיבית, כל הדברים האלה הם בעצם דברים שאנחנו לעתים לא נדרש, לא חושבים עליהם. ויש לזה משמעות נורא גדולה בעולם, כמו שאת אמרת, בעולם שיש כל כך הרבה גירויים, אתה חייב ממש לתפוס בשנייה את מי שעומד מולך, אחרת הוא יזבזב אותך. אז דבר אחד זה באמת הפתיחה, ואז בחירה של שפה, למי אני מדבר? איזה, מי עומד מולך, וכתוצאה מכך, איזה שפה אתה בוחר, שפה גבוהה, שפה יותר עממית, מליצית, הומור, לא הומור, זה דבר שהוא מאוד חשוב, כדי ליצור בעצם גשר בינך לבין הקהל, או בינך לבין הקורא, עבודה עם סוד. סוד, זאת אומרת, מה סוד עושה לסיפור? הן ברמה של כתיבה, הן ברמה של עמידה מול קהל.
אתה יודע, אני מקשיבה לך ואני ממש רוצה לשמוע את כל הנקודות, אבל אני לא יכולה שלא להתאפק ולשאול, בעידן שבו באמת הבוטות והישירות המוגזמת מקבלת כזה מקום, אז הרצאה כזו שיש בה ממש מארג אומנותי, שכל דבר צריך להישקל. אז הדיסוננס הזה, איך אתה מיישב אותו?
אני אגיד לך מה, ההרצאה הזאת היא גם נותנת כלים, אבל היא גם מאוד חווייתית. היא גם קטעי משחק שלי, עם גם סיפורים מאוד מאוד מרגשים ומשעשעים של שנינו ושל אשכול בעיקר, ו... זה יוצר איזה תחושה שאתה בא גם למופע וגם להרצאה. זאת אומרת, את יודעת, זה כאילו אתה... נותנים לך את החומר בכפית, אבל יש לזה טעם טוב. אתה לא מרגיש שאתה בולח את החומר הנלמד, בוא נגיד ככה. זה מאוד חוויתי ומאוד מענה. אני חושב שזה... לכן זו גם חוויה וגם הרצאה מלמדת.
וכשמדברים היום על בינה מלאכותית... אז מה אתה חושב שעתידו של הסיפור?
זה קטע, בדיוק בהרצאה האחרונה, זה מעניין שאת מדברת על זה, כי הקהל שאל אותנו. היינו בהרצאה בבנימינה, והקהל שאל אם בעצם לא רחוק היום שהבינה המלאכותית תחליף אותנו, את הסופר, את השחקה, את כולנו. ואני יכול להגיד לך שמניסוי וטעייה שלי, ובדקתי ו... גם על כתיבה וגם אשכול ניסה בזמנו לראות, זה עוד לא שם.
זה
עוד לא שם, ויכול להיות שזה גם לא יהיה שם, כי בסוף כל מה שקשור לידע ומדע זה מתקדם בקצב מטורף, אבל בסוף איפה שיש נשמה ורגש, קשה לפרוט את זה למשהו שאיזושהי תוכנה או איזשהו מחשב ידעו לעשות את הדבר הזה. זה, זה לא יגיע אף פעם ללב הפועם של הנשמה מבחינת רמה.
באמת אני יכולה לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אבל שאלה אחרונה. מי שמחליט שהוא רוצה לעסוק בזה, ובאמת לשפר את המיומנות בלספר סיפור, מה הערך המוסף המוחשי שלדעתך יכול לצמוח מזה?
מההרצאה?
מלפתח את היכולת הזו של לספר סיפור.
אני חושב שזה בסיס לצאת לכל כך הרבה כיוונים, כמו שאמרנו מקודם, זה נותן איזה ביטחון ויכולת לתקשר את עצמך לכל כך הרבה, ברמה כל כך גבוהה, אם אתה באמת בעצם מפתח את הכלים האלה ומתאמן על זה, שלא משנה לאן תתגלגל או מה תבחר בדרך, זה מאוד מאוד יכול לעזור.
יפה.
זו מתנה גדולה לדעת לספר סיפור.
אני מסכימה איתך לגמרי, ממש, אבל מתנה גדולה לדעת ליצור ולחבר, וגם לדעת לספר את הסיפור שלך.
נכון.
לגמרי. אמנון וולף, שחקן תיאטרון ושחקן קולנוע וטלוויזיה, והפעם על איך מספרים סיפור עם אשכול נבו, תודה רבה שהיית איתנו, תודה ששיתפת ושיהיה בהצלחה רבה.
תודה רבה, תודה, תודה.
סיפרת את הסיפור מצוין, תודה רבה.
תודה, להתראות.
להתראות. ביי ביי. ועכשיו אנחנו עם סיפורה המופלא של ביטי ברכה דויטש, רצת מרתון מהמגזר החרדי, אתלטית ישראלית המשתייכת למגזר החרדי, אימא לחמישה ילדים אלופת ישראל, בחצי מרתון 2018 ובמרתון 2019, 2021 ו-2022. ערב טוב לך ביטי ותודה רבה שאת איתנו.
היי, תודה.
אז הסיפור הספורטיבי שלך מרתק, אבל מרתקת לא פחות הדרך. מה תוכלי לומר על זה?
הדרך שכל באמת לא ממש התכוונתי לזה, אבל מה שלמדתי שיש לנו הרבה יותר כוחות ואנחנו הרבה יותר חזקים ממה שאנחנו יודעים או יודעות. וזה באמת המסע לגלות את הפוטנציאל שבתוכנו ולראות כאילו עד כמה אנחנו יכולים להגיע.
ואת לפני 6 שנים מכריזה אני אהיה רצת מרתון, ומצליחה לאט לאט לגמוע גם את הקילומטרים וגם את הפרסים.
כן, באמת, הפעם הראשונה שרצתי מרתון, חשבתי שזה כל כך מעצים, כאילו איך שאנחנו לוקחים מרחק, שבחיים לא אמנתי שאני כאילו באמת יכול לעשות את זה, ואז לראות את זה, וזה נתן לי כוח בכל התחומים בחיים, לא רק בריצה, אבל גם כאילו שאני יכולה להגשים כל מה שאני רוצה, כל מה שאני חושבת.
כן. הדרך, אם את יכולה לספר, הרי בסוף הדרך היא לא תמיד סוגה בשושנים, יש את ההכרזה, ואני מניחה שיש עליות וירידות, אז למי ששומע אותנו, ולכל אחד יש דרך והוא מסע, שהוא צריך לעבור בתחומים כאלה ואחרים, אז מה הם התובנות המרכזיות שלך, שאת יכולה לצייד בהם את האחרים?
אני חושבת קודם כל להבין שזה דרך, שזה תהליך וזה לא בא בבת אחת, ושצריכים לחשוב בטווח ארוך מה באמת אני רוצה, לאיזה כיוון אני רוצה להגיע, ולא לוותר. יהיו המון זמנים מאוד קשים ומגיעים למכשולים, וזה באמת כאילו לפעמים יותר קל להגיד זהו, אני לא יכולה עוד, או לחשוב זה לא יבוא, וזה מדי גדול, אבל כל פעם שאנחנו כאילו מגישים תקועים או נמצאים במצב של קושי, צריכים באמת להבין שזה גם חלק מהדרך, ואם אנחנו נעבור את זה, נהיה יותר חזקים.
לגמרי. עכשיו, כמו שאמרתי בתחילה, את משתייכת למגזר החרדי, והימים האלה הם ימים של הרבה אנחנו והם. עד כמה הספורט והריצה בפרט הם הזדמנות לחבר, לאחד?
זה ממש, אני חושבת, הגשר כאילו בין כל הבני אדם. כי אני חושבת שספורט זה משהו אוניברסלי, שכולנו יכולים להתחבר לזה, ואני רואה בעצמי, כשהתחלתי לרוץ עם קבוצה, איך שאני, כאילו, פתאום אני יכולה לחבר לכל מיני אנשים, לכל סוגי אנשים, זה ממש מדהים.
כן. את יכולה לספר בקצרה על אינטראקציה אחת שמבטאת את מה שאת אומרת, בתחרויות או בקבוצות ריצה?
אני זוכרת בטבריה, כשניצחתי באלופת ישראל, כאילו אחרי זה אני פגשתי איזושהי אישה שבחיים אני לא הייתי, אנחנו לא היינו באותו סביבות, באמת, כי אנחנו נראה ממש, היא הייתה עם, כאילו, אישה לגמרי לא דתית. כן. והיא אומרת לי, כאילו, אני קוראת כל הפוסטים שם, ואת לא יודעת איך את נוגעת ללב שלי, יפה. את עזרת לי כל כך בחיים שלי. ואני אמרתי, וואו, זה הקשר של ספורט,
כאילו. אני חושבת שאין משפט יותר מוצלח שאפשר לסיים איתו את האייטם הזה, ואני מצטערת ממש שהוא קצר. אז באמת זה גשר מופלא. אז תמשיכי לרוץ ותאספי בדרך פרסים ובעיקר אנשים ולבבות. ביטי ברכה, דויץ' רצת מרתון, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה, ממש תענוג.
לילה
טוב.
ערב טוב ושבוע טוב.
באמת.
עכשיו אנחנו בפינתנו, היו ועודם, שמדי שבוע אנחנו מבקשים להזכיר, להוקיר, אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, משנתם, עשייתם, עדיין מהדהדת, והדברים האלה ועוד רבים, בוודאי שאפשר לומר, על בנימין זאב הרצל, שהיום ממש, על פי הלוח העברי, מלאו 119 שנים ללכתו. ואנחנו מבקשים לדבר עליו ועל פועלו עם עודד פויר, מנהל מרכז הרצל של ההסתדרות הציונית העולמית. ערב טוב לך עודד ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, ערב טוב, בשמחה. שמח להיות כאן.
תודה. אז אולי נתחיל קצת בסיפור חייו, ככה, אבני הדרך, המרכזיות של הרצל אגם, שאלה היו רק 44 שנים, כי זה הגיל שהוא הלך לעולמו.
נכון, באמת התחלת מהסוף המפתיע, שהסוף המפתיע תמיד את כולם, שאחרי שיודעים ושומעים, ולומדים כמה דברים הוא עשה והחליט וחולל וכתב, לא מאמינים שבן אנוש עשה את זה ב-44 שנים. אבל בנימין זאב תיאודור הרצל נולד בהונגריה, אז היה בממלכה האוסטרו-הונגרית, למשפחה יהודית, לומר מתבוללת, אבל הייתה יהודית שורשית, היא לא הייתה דתית כמו שאנחנו רגילים להגיד, אבל משפחה יהודית, חברה בקהילה, לכן אנחנו גם מכירים את השם העברי שלו, בנימין זאב. כן. החבר'ה שלו קראו לו טדי או תיאודור, אבל באמת הם היו חברים בקהילה. בגיל 17 עקב אסון משפחתי שאחותו נפטרה, הם עברו לוינה, ושם הוא גם התחיל ללמוד, אני ככה ממש מדלג בשנים.
כן.
התחיל בגיל צעיר את לימודי המשפטים, סיים דוקטור למשפטים, אבל כשהוא הבין שא' זה לא מה שבנפשו ובנשמתו, וב' שיהודי כנראה לא יוכל להתבסס בתפקיד, הוא הלך למה שהוא תמיד אהב, וזה המילה הכתובה. הוא תמיד אהב לכתוב, הוא היה עיתונאי, הוא היה סופר, הוא היה מחזאי. כשאני אומר סופר, אני אומר שמי שמכיר, יש לו ספרות עצומה של סיפורים קצרים פילוסופיים, והוא קורא לזה צינים וספרי בידור ופיליטונים, וגם הרבה מחזות שהוא כתב, ואז הוא גם התבסס כעיתונאי, והיה כתב בעיתון האז הכי מרכזי באירופה, אוסטריה, נועה פריי פרסה, עד שהוא קיבל את התפקיד הבכיר של עורך מדור הספרות, ובעולם הבוהמי של אז זה היה... זה היה מאוד מאוד מכובד, אנשים ציפו לבוא לקרוא מה כתב תיאודור הרצל השבוע, עד כדי כך. ואז נהוג לומר שכשהוא סיקר, הוא גם הגיע לפריז בשליחות העיתון, חי שם כמה שנים, ואז נהוג לומר שהוא נחשף, זה באמת קרה, למשפטו המפורסם של אלפרד דרייפוס, כשהוא שמע את הקהל צועק מוות לבוגד, מוות ליהודי, כן. הוא פתאום הבין משהו מאוד מאוד גדול, והבין שכמה שהיהודים ינסו להתאמה בחברה, זה יהיה להם מאוד מאוד קשה. במחקרים בשנים האחרונות אנחנו מבינים שזה היה בעצם אולי הטריגר האחרון, אבל בעצם זה ישב על איזושהי תודעה שורשית יהודית עמוקה, כשהוא נלחם באנטישמיות כבר באלביה, שזה הייתה התאחדות הסטודנטים של לומדי המשפטים, כשהוא גילה שם גילויים אנטישמיים, הוא פשוט בחר לעזוב ועזב אותם. אנחנו יודעים שסבו היה משמש אצל הרב אלקלאי, שמי שמכיר עוד ממבשרי הציונות. זאת אומרת, באמת, לפעמים משהו מתבשל בפנים, אבל אתה צריך את הדחיפה הזאת שאתה אומר, אוקיי, זהו. ועכשיו כנראה שזה החיים שלי. ואז הוא נכנס לתקופה מטורפת, שבה הוא כתב בזמן קצר את מדינת היהודים, ומי השם, מה שנקרא, השאר היסטוריה.
וכשמסתכלים ככה בראייה רטרוספקטיבית, כמו שאתה אומר, הוא כתב הרבה מאוד ספרים, וכתב בעיתון, ואיך קרה שדווקא החיבור הזה, על מדינת היהודים, הצליח, הרי יש כל כך הרבה רעיונות, שמגיעים לתהומות הנשייה, איך החיבור הזה, הצליח להצית, ולגרום לתנועה הזאת, לקום ולשעות קדימה.
אז זאת תמיד שאלה ששואלים היסטוריונים, מה מנתחים? הבן אדם עושה את ההיסטוריה, ההיסטוריה עושה את הבן אדם, צירוף המקרים והכל, אבל כאן כנראה הכל יצטרף למשהו מדהים, אבל שויה במרכז, כי היו ציונים לפניו. אברהם אבינו הלך לארץ ישראל לדרבה לפניו, גם העלייה הראשונה כבר הייתה, היו משאבות של הברון בארץ ישראל, היו הרבה דברים, אבל כשבא מישהו ומתחיל לחשוב איך אנחנו הופכים את העם הזה לאומה, את כל הקהילות המפוזרות למחשבה מאוחדת, חולם על זה הכי בגדול, אומר להם, תחלמו בגדול, ואז לא משאיר את זה בחלום, אלא יושב וכותב את מדינת היהודים. מדינת היהודים הוא ספר מרתק, אבל מצד שני הוא גם סוג של מסמך.
כן.
הוא מתאר מה הולך
מאוד להיות. מאוד פרקטי.
בדיוק, יש תוכנית עבודה, חבר'ה, חלומות זה דבר יפה. ואז הוא אומר, באחד הציטוטים שלו, המפורסמים אומר, אני לא בונה בניינים באוויר. אני נוטע אותם עמוק עמוק בקרקע. ואז פתאום, כשרואים שהחלום הזה, כן, אנשים התפעלו כל השנים, ותחזינה עינינו בשופחה לציון ברחמים, וחיכו שמשהו יקרה. אבל הוא אומר, הנה, הגיע הזמן, וזה מה שצריך לעשות, 1, 2, 3. והוא גיבה את זה בעשייה שלו, והתחיל להלהיב את כל האנשים שמסביבו, זה היה כתוב אחרת, זה היה מנוסח אחרת, והגיע הבן אדם ברגע הנכון בהיסטוריה, והתחיל לחולל מהלך מדהים, ששינה את פני העם היהודי, וכמובן גם את פני ההיסטוריה.
כן, לגמרי. והיום, אם אני שואלת אותך באמת, בתוך הכתבים הכל כך מפורטים, אלה המוכרים ואלו הפחות, כמה או אלו מהעקרונות הם נכונים גם היום ואולי ביתר סט?
תראה, אז יש עקרונות ויש כל מיני ראיית מציאות. למשל, ראיית מציאות, אנחנו רואים דברים מדהימים, כמו שהוא תיאר את תעלת הימים בשביל ליצור חשמל. אנחנו מדברים על זה שנים, זה עוד לא קרה. מדברים על רכבת חשמלית בירושלים, הנה זה קרה לפני כמה שנים. מדברים על אנרגיה מתחדשת וזה קרה. הוא למשל דיבר בצורה מדהימה על זה שכל מישהו, כל אחד בחברי החברה החדשה, חייב לתת מעצמו שנתיים, בגיל 18, הוא דיבר על שירות לאומי, הוא לא חלם שנצטרך צבא, כן, גם סבתא שלי אמרה לי שתגדל אותי צבא, אבל הוא לא חשב מלכתחילה, כי הוא אמר, אם היהודים יגיעו לארצם, למה שיסנאו אותם, והכל יהיה בסדר. אז היו כמה דברים שהיו מאוד פרקטיים, שהיו מדויקים, היו כאלה שאנחנו עדיין לא הגשמנו, והיו כאלה שהיו רלוונטיים לזמנם, אבל העקרונות נשארו. העקרונות, אם אומרים שעם אנחנו, עם אחד, למשל, הוא אמר את זה. אם הוא אמר, הוא מדיבר על אחריות לדורות.
שאגב, גם אז הייתה שונות מאוד גבוהה.
נכון.
מאוד משמעותית. אז מה, דווקא בימים האלה...
אז בוא נספר לך מה שאנשים לא יודעים על הרצל. כי מה שאני אמרתי מקודם, היה לו הרבה מילים, אבל הכל היה מגובה. כשהוא דיבר על עם אחד אנחנו, ושכולם צריכים לתת כתף, הקונגרס הציוני הראשון והתנועה הציונית היא לא הייתה רק של מרכז אירופה, כמו שנהוג לומר. הוא פנה לכל הקהילות, יש התכתבות מדהימה שלו עם צפון אפריקה, שהוא קורא להם להגיע, עם יהודי פלסטינה דאז, עם יהדות עיראק, והוא היה איתם בקשר בשביל, כי הוא הבין שבשביל שזה יהיה, זה חייב להיות של כל העם. ולכן הוא לא ישיר את זה שם. כשהוא דיבר על אחריות, הוא לא הפסיק לדבר על זה. הוא אמר, אנו ניתה בשביל בנינו, כשם שאבותינו שמרו על המסורת בשבילנו, חיינו עם רגע בנצח של עמנו. אנחנו, יש כל הזמן אחריות, כל רגע שאתה כרגע חי, בעם הזה יש לך אחריות, והוא דיבר על יצירתיות ועל התחדשות ועל חדשנות כמשהו שמניע את העם כל הזמן. הוא דיבר על הקשר ליהדות שאי אפשר לנתק את זה מהציונות, והוא אמר את זה כבן אדם חילוני. אי אפשר להגיד שהוא היה בן אדם דתי, אבל אסור לומר, זה ממש הכפשת שמו, אבל לומר שהוא לא היה מקושר ליהדות. הוא היה מקושר ונבע מזה. במשפט הראשון שלו, בנאום הראשון בקונגרס הציוני, הוא אמר, הציונות הוא שיבה ליהדות, או טרם שיבתנו על ארץ היהודים. מה זה יהדות? הוא דיבר על הערכים, והוא דיבר על הרבה מאוד דברים, וזה חייבים לזכור.
לגמרי. עודד, ורק שאלה אחרונה, מה אתם עושים על מנת שהדברים הללו ימשיכו להדהד, וגם העומק שלהם וגם רוחב היריעה?
אז שאלה מצוינת, כי אנחנו באמת זכינו לחיות את העשייה הזאת כל יום. זה מרכז הרצל שהוקמה ההסתדרות הציונית העולמית, אגב, שהקימה ההסתדרות הציונית העולמית, שהרצל בעצמו הקים אותה בקונגרס הציוני הראשון, שזה בעצם היה, קראו לזה מוסדות המדינה שבדרך. עד היום אנחנו מנזיכים את פועלו כעוגן לחיזוק הזהות הציונית, ומהווים מקום לשיח ציוני רלוונטי. עכשיו, מה זה שיח ציוני רלוונטי? זאת האחריות שדיברנו עליה. נבוא להגיד לאנשים, תקשיבו, יש פה חזון ענק. בואו נזכר בו, בואו נתחבר אליו. אתה חושב שיש בו דברים לתקן? מעולה. בוא תגיד, זה שלי, החלום הזה שלי, אני רוצה לתקן אותו, ובוא תגיד מה שמתוקן. אבל אז תתחיל לעשייה, אתה אומר שזה בדיוק אותו דבר, תעמת ותעשה, אתה אומר צריך חזון חדש, בואו נשב ביחד ונחשוב
כמה. זה נראה לי, זה נראה.
אבל נעשה את זה ביחד, נעשה את זה כעם, זה אחריות של כולנו.
זו נראית לי פרקטיקה ראויה לאמץ אותה בימים אלו. עודד פויר, מנהל מרכז הרצל של ההסתדרות הציונית העולמית, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה לך על התוכנית ועל הדבר החשוב הזה, שפתאום להזכיר לכולנו כמה טוב יש פה וכמה צריך לעבוד קשה בשביל לשמר אותו. את וכל המאזינים מוזמנים להגיע למוזיאון הרצל, למרכז הרצל, לבוא להתחבר לחזון, ויאללה, להגשים.
לגמרי. שבוע מבורך, תודה רבה.
תודה לך, להתראות.
ועכשיו אנחנו עם דוקטור נטע מימון, חוקרת קוגניציה מוזיקלית מאוניברסיטת תל אביב, צ'לנית שהפכה לחוקרת ומקדישה את כל מרצה ויכולותיה על מנת להתמודד עם האלצהיימר על ידי מוזיקה. אז אנחנו נשמע קטע מוזיקלי ואז נדבר עם דוקטור נטע מימון. ערב טוב, דוקטור נטע מימון.
ערב טוב.
ותודה רבה שאת איתנו. אז בואי נציג את הרעיון.
אז אני חוקרת באוניברסיטת תל אביב, גם בבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה, וגם בבית הספר לפסיכולוגיה, שם אני חושבת. והמחקר שלי נעשה בשיתוף עם חברה בשם נוירוסיר, שהיא גם יוצאת מאוניברסיטת תל אביב, והחברה הזאת מייצרת בעצם מכשיר שמודד את הפעילות החשמלית המוחית בצורה ניידת. מכשיר מאוד מאוד פשוט ששמים מדבקה על הראש, ואפשר למדוד את הפעילות המוחית. זה היה הסטארטינג
פוינט שלנו. ומה הממצא הכי משמעותי?
שאני בעצם יצרתי מבחנים מוזיקליים, מכיוון שיש לי רקע במוזיקה, וניצלתי תכונות של מוזיקה, אפשר לדבר על זה אחרי.
כן.
ובעצם על ידי מבחנים מוזיקליים קצרים של 10-12 דקות, אנחנו יכולנו מתוך הפעילות המוחית למצוא מדדים שהם בקורלציה להידרדרות קוגניטיבית, כלומר לזהות איפה על הרצף שבין הידרדרות קוגניטיבית כמו אלצהיימר, כן. דמנציה, או לפני או רק ההתחלה כשאני רק מתחילה לשכוח דברים.
אז עיקר התרומה היא באבחון?
כרגע כן. כרגע ניצלנו את הכוח של המוזיקה גם לעורר מצב רוח חיובי, אבל גם לאתגר את המוח, וב-12 דקות הצלחנו להבחן הידרדרות קוגניטיבית, מבלי להזדקק לכל האופרציה הלא נעימה של המבחנים שקיימים היום, כדי להבחן.
שבמבחנים מה שלא נעים זו המבוכה, בעוד שפה עם המוזיקה האדם או המתרפא הוא פסיבי פשוט?
א', כן. קודם כל, הסיטואציה לא נעימה מול הרופאה או מרפאה בעיסוק. כשאת והאהובים שלך, בדרך כלל בליווי, באיזושהי סיטואציה של מבחן, זה מאוד מלחיץ.
כן.
זאת אומרת, אומרים לך, תצא ראשון עם השעה 2:20. גם אני הייתי נלחצת. אני כמובן ללא הידרדרות קוגניטיבית. הסיטואציה לא נעימה לכל הנוגעים בדבר, בדרך כלל לכל הצדדים שיושבים באותו חדר. ודבר ראשון, כן, קודם כל אין את המבוכה הזאת, כי אנשים נכנסים לחדר, אנחנו מדביקים להם מדבקה על המצח, אוזניות על האוזניים, וסו לשלום. קודם כל, כן. הם לבד. אבל דבר שני, שהוא עוד יותר מעניין, זה שזה גם נחמד ונעים. אנחנו משתמשים במוזיקה שהיא נעימה. היא גם מצד אחד מרגיעה, אבל גם מצד שני מעוררת רגש כזה.
הקטע המוזיקלי שבחרת להתחיל איתו את הרעיון, מהו ולמה הבחירה הזו?
אז אני בחרתי אותו במיוחד, הוא לא קשור בצורה מאוד ישירה, אבל הרעיון הוא שבאמת אנחנו מסתמכים על מחקרים שהראו שמוזיקה היא יעילה בלהעלות מצב רוח חיובי ומעט מעורר, והמצב רוח הזה הוא האופטימלי לבצע בו מבחנים. גם מבחנים להידרדרות קוגניטיבית, אבל גם מבחני IQ, למשל את מכירה את המוצרט אפקט, אולי שמעת על זה, אפקט מוצרט, כל הדבר הזה סביב מוצרט.
תספרי לנו, כן.
אז בשנות ה-90 מצאו כמה סטודנטים, לא הכי מבריקים כנראה, שאחרי שמיעה של 10 דקות של יצירה של מוצרט, זה הסונטה לשני פסנתרים, אז אנשים היו יותר טובים במבחנים של IQ, מבחני התמצאות מרחבית כזאת. כן. אז הסטודנטים מצאו שאכן השמיעה הזאת אפילו מספיקות רק 10 דקות של ההזנה ליצירה הזאת של מוצרט, ואנשים בום מבצעים מבחני IQ בצורה טובה יותר. מה שאחר כך חקרו ומצאו והבינו, שלא, מה שנקרא, לא מוצרט ולא נעליים, כלומר כמובן שמוצרט הוא מלחין גדול, ויש לו יכולת מופלאה לייצר, או היצירות שלו הן באופן מופלא בסולם מז'ורי, שהוא סמוך, והם קצת בקצביות מעוררת. עכשיו, אנחנו לא מדברים על טרנסי ומוזיקה אלקטרונית שהיא יותר מדי מעוררת. המצב הזה, שבו את קצת חיובית וקצת מעוררת, זה מצב אופטימלי לבצע בו מבחנים.
יפה.
את התכונה הזאת אני ניצלתי בניסויים שלי, והקטעים המאוד קטעים.
ובואי נגיד מילה על מצב הרוח. מוזיקה ומצב נפשי, שזה ברור, אבל אם את יכולה קצת לדבר על המאחורי הקלעים של זה.
אז מצד אחד מוזיקה היא מה שאנחנו קוראים לו mood inducer, זאת אומרת מעוררת מצבי רוח בצורה מאוד מהירה ומאוד יעילה. מכיוון שמוזיקה מפעילה מרכזים רגשיים במוח בצורה מאוד מהירה וגם גבוהה יחסית לגירויים אחרים שיש לנו, אז יש לה את היכולת לעורר מצב רוח. אנחנו גם משתמשים בזה במדע, שאנחנו כן. רוצים, את בוודאי יודעת, במבחנים שאנחנו רוצים או ניסויים שאנחנו רוצים שהנבדק שלנו יגיע למצב רוח חיובי מהר, אנחנו יכולות להשמיע לו כמה דקות של איזשהו שיר מאוד שמח. מצד שני, אבל יש פה עוד חלק רגשי גם מאוד מעניין, שגם קשור לאזורים הרגשיים האלה כמו המגדלה, זה שלפעמים דווקא כשאנחנו עצובים ובדיכאון, אנחנו לא רוצים להזין למוזיקה שמחה, אנחנו דווקא בוחרים להזין למוזיקה עצובה. ועל פניו זה כאילו נשמע לא אינטואיטיבי. למה אם אני עצובה, למה שאני אבחר במוזיקה עצובה שכביכול תגרום יותר? התפקיד של מוזיקה עצובה במצבים כאלה היא להזדהות איתנו. היא בעצם אמפתית אלינו. וכמו החברה שלנו, המטפלת שלנו, כשאנחנו עצובות, ואנחנו אגיד לחברה שלנו, וואו, אני ממש בדיכאון, ואז החברה תגיד לי, איך אני, איזה שמחה אני, איזה יופי היה לי היום, זה לא כל כך יעשה לנו טוב. בעוד שכשהמוזיקה מהדהדת לנו את מה שאנחנו מרגישים, גם אם זה עצוב, אז האמפתיה שלה, החלה שלה, בעצם עושה לנו טוב. טוב, אז אנחנו אוהבים
להזין למוזיקה
עצובה.
ומה עוד על הפרק אחרי המחקר הזה, תוך שילוב המוזיקה והמרפא?
אז אנחנו בהחלט רוצים לקחת את התכונות האלה הלאה, וכמובן מוזיקה, שמיעת מוזיקה וטיפול במוזיקה, ונגינת מוזיקה, כל הדברים האלה תורמים בכל הגילאים, כולל בגילאים מבוגרים. אפשר להתחיל בכל גיל, וכמובן לשמוע מוזיקה ולהקשיב למוזיקה באופן אקטיבי, וזה הדברים שאנחנו נמשיך. זאת אומרת, להשתמש במוזיקה לא רק כדי להבחן, אלא גם כדי
לטפל. דוקטור נטה מימון, חוקרת קוגניציה מוזיקלית מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שהיית איתנו ושפכת אור מוזיקלי חיוני. תודה ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה גם לך.
אנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, יקיר התוכנית שלנו, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, על פרשת השבוע. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב.
מטות מסעה.
אז יש לנו הרבה אופציות, או לדבר על מטות.
או לדבר על מסעה.
ואולי אנחנו נדבר על חינוך.
כן. יודע, שזה תמיד נכון.
נושא שתמיד רלוונטי וחשוב לדבר בו, כי זה קשור מאוד לפרשה. הסיפור באופן כללי, שבני גד ובני ראובן, לאחר כיבוש עבר הירדן, יש להם הרבה מאוד צון, ואומרים, רגע, למה אנחנו צריכים לעבור את הירדן? יש לנו פה שטחי מראה גדולים. בואו נשאר פה. ואז הם באים למשה, ומשה מאוד כועס עליהם, והוא מוכן לקבל רק בתנאי, מקבל את הבקשה שלהם רק בתנאי, שהם יחלצו, ילכו לפני המחנה, וישתתפו למעשה בכל כיבוש הארץ, ורק אז יוכלו לחזור. אבל מה שאני רוצה להתמקד, זה בקשה שמבקשים ואומרים למשה, גיברות צון נבנה למקננו פה, וערים לטפנו.
כן, אוקיי.
ונשים לב לסדר, שכשמשה עונה להם, אחרי שעושה איתם את כל התנאים, באיזה תנאים אני מוכן לקבל את זה, מתי, מה יקרה, אז הוא עושה תיקון קטן, ואומר להם, בנו ערים לטפכם, וגדרות צועל לתומכם. הסדר כנראה מאוד חשוב. האם אני שם קודם את מקנה, את הרכוש, ורק אז את הילדים, זה הכוונה היא גדרות, ערים לטפכם, זאת אומרת מקום לילדים לגור, או אני קודם כל שם את הילדים ורק אחר כך את המקנה. נדמה לי שהנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד חשוב, גם לדור שלנו, אולי בעיקר לדור שלנו.
ולפני שנדבר על הסדר הזה, רק נשלים את סיפור המסגרת, אז בני גד וראובן, מבקשים להישאר במקומם, ואז אומרים להם, לא, אתם תשתתפו במלאכה של הכיבוש ואחר
כך. נכון, תוכלו להישאר, בתנאי שתשלחו את הלוחמים מצדכם להשתתף בכיבוש הארץ, ורק אחר כך תוכלו, וזה התנאי שמשה מתנה אתם להישאר בעבר הירדן.
כן, אוקיי.
זה בעצם הסיפור המסגרת. אבל דרך זה משה בעצם מנסה לומר להם, אולי גם קצת לנו, שאנחנו הרבה פעמים טועים בעניין, טועים בסדר. תשאל בן אדם, תגיד למה אתה עובד קשה כל כך? למה אתה חוזר בשעה 8 בערב, 9 בערב? למה לא רואים אותך? והוא אומר, תשמע, יש לי עבודה. שאל אותו עוד שאלה. למה אתה עובד כך קשה? רגיד, מה זאת אומרת בשביל המשפחה?
לפרנס, אבל, כן.
לפרנס, אבל אתה לא מבין שאם אתה לא נמצא, אם אין לך זמן במשך היום כשהם צריכים, כשצריך את הנוכחות שלך, שהם באמת צריכים את העזרה, לא יעזור שמתישהו בעתיד תתפנה לאיזושהי זמן איכות, זה הביטוי היום, כן?
כן.
אנחנו נעשה חופשה משוגעת שבועיים, כן, אבל זה לא החיים עצמם. אין דבר כזה זמן איכות. יש דבר שנקרא כמות. כמות יוצרת איכות. אם אתה לא בא ולא מקדיש זמן ביום-יום שלך, אז אולי משאלות הלב שלך, שחשוב לך ילדים, חשוב לך משפחה, אני מאמינים לך, אבל זה אף לא מגיע. הרגע הזה אף לא מגיע. לכן, מה שאומר, תסדרו את היום אחרת. תסדרו תמיד את היום שלכם כך, שקודם כל ערים לטפכם, אגר גדרות לצונכם. קודם כל אנחנו צריכים לחשוב ביום-יום. את הזמן אנחנו מקדישים למשפחה, לחינוך. את יודעת, כולנו מצירים היום על המצב הקשה שיש בחינוך.
נכון.
זה רק מגדיל את האחריות שלנו ההורים. להיות נוכחים בחיי הילדים, להקדיש את הזמן, לשים לב לצרכים, לשים לב מה שקורה איתם. אחר כך הזמן עובר, חולף, איתם אתה מגלה שהילדים גדלו, לא מבין למה הם הלכו לכיוונים לאן שהם הלכו.
בזמן שפרנסת מה שנקרא.
ואתה אומר, אני משוכנע שעשיתי דברים טובים, כן, אבל לא עשית בסדר הנכון. לא הקדשת את הזמן. ולכן אני חושב שהעצה של משה היא הייתה ככה מאוד חשובה.
הוא לא אמר לא לדאוג למקנה, הוא רק דיבר על סדר עדיפות.
סדר עדיפות, בסופו של דבר. בסוף, את יודעת מה ש... את יודעת שהרבה פעמים שאתה אומר, כן, אבל זה חשוב לי, אבל אם זה חשוב לך, אז למה אתה לא מוצא לזה אף פעם זמן?
נכון.
למה את המשפחה, היא תמיד יכולה לעמוד ולחכות, לבוס אתה לא אומר את זה, ללקוח אתה לא אומר את זה, המשפחה תמיד תחכה, תמיד תהיה האחרונה בתור, תשנה את הסדר הזה, תשים קודם את המשפחה, אחר כך הקליינט יחכה, הבוס יחכה, תאמין לי, בסוף תמצא דרך גם לעשות את זה, וגם לעשות את זה.
הרב איתמר חייקין, כרגיל, מלמד ומעשיר מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, תודה רבה. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה הזמן להודות, ערך אותנו והפיק אותנו אסף נבו, אריק בן דוד ושקד וולפין האחראים על השידור, ודוד זבולוני עורך הדיגיטל. ואנחנו כאן תחשבו טוב, נתראה גם בשבוע הבא, שיהיה שבוע מבורך כאן יהודית גריסרו. ערב טוב.
תשטוף את האפר מן העיניים, בנימין זאב. תשטוף את האפר מן העיניים, שים יד על הלב ותגיד לי, ככה ראית? ככה חזית? ככה רצית? אני לוקח שטר של מאה, מביט על התמונה, אני מביט היטב עליך, חוזר המדינה. יהודי יקר כזה, עם זקן עד החזה, יהודי כל כך רזה, מאיפה יש לו כוח להיות חוזה? תביט אל הישר אל העיניים, תביט אל הישר אל העיניים כמו אבא אוהב, ותגיד לי, כמה רצית, כמה בכית, כמה שתית? אני לוקח שטר של מאה, מביט על התמונה, אני מביט היטב עליך, חוזה המדינה. יהודי יקר כזה, עם זקן כוסית אחת לחיים, בנימין זאב. תשתי איתי כוסית אחת לחיים, תפתח את הלב ותסביר לי, איך לא נפלת, לא התבלבלת, איך לא כשלת? אני לוקח שטר של מאה, לגנב העברי הראשון כבר ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה. שטוף את האפר מן העיר.